הסיפוח לאן הוא מוביל, זה נושא הפודקאסט שלנו הפעם. כבר דנו בפודקאסט בתרחישים האפשריים של הסיפוח ובמשמעויות המדיניות וגם חלק מהמשמעויות הביטחוניות, אבל הנושא הזה כידוע לכם מתפתח ומעורר שיח בימים האחרונים, לא רק בישראל אלא גם אצל הפלסטינים, בסביבה, בקהילה הבינלאומית. על כל זאת ועוד, בעיקר על המשמעויות ארוכות הטווח של הסיפוח, נשוחח עכשיו עם מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, ועם דוקטור ציפי ישראלי, שלום רב בשניכם.
שלום.
אודי, אנחנו רוצים קודם להבין מה כבר אנחנו יודעים להגיד על התגובות שהסיפוח מעורר עוד לפני שבכלל יצא לפועל. אנחנו איפסנו שעונים לקראת ה-1 ביולי, ואיך התרחיש הזה לוקח אותנו לתקופה רוויית אתגרים מדיניים וגם ביטחוניים.
אני דווקא רוצה לתת איזושהי קפיצה לטווח ארוך יותר, כי אנחנו, יש לנו נטייה, כל דבר, כל אירוע, לבחון מה תהיינה התגובות המיידיות, האם תהיה פה עכשיו בוקה ומבולקה, האם תהיה אינתיפאדה שלישית, לא תהיה אינתיפאדה שלישית, האם ירדן תבטל את הסכמי השלום, לא תבטל את הסכמי השלום. אנחנו כל הזמן מסתכלים על האירוע עצמו ומה תהיה התגובה המיידית, ואנחנו לא מסתכלים רגע שנייה, לאן האירוע הזה אמור להוביל אותנו. ושאתה עושה אירוע כזה שאתה טורף קלפים ואתה משנה את כללי המשחק, אתה רוצה להשיג איזשהו יתרון אסטרטגי שהוא רלוונטי לעתיד, כי אנחנו לא מטפלים בתיקון העבר, אנחנו רוצים לייצר לעצמנו מציאות אסטרטגית שהיא תהיה טובה יותר בעתיד. ושאתה מסתכל רגע שנייה על הרעיון הזה של הסיפוח ולמה הוא מוביל, אתה קצת אני לפחות קצת נחרד לאיזה כיוון זה מוביל אותנו. כי אם רעיון הזה יתממש, ועכשיו אנחנו לא ניכנס שוב פעם לפרטים, איזה היקף של סיפוח, כמה סיפוח, אבל אם הרעיון הזה יתממש, אנחנו יוצרים מציאות של ערבול בין אוכלוסיות, שזה מוביל אותנו בעתיד למציאות של מדינה אחת. וזה נגד החלום הציוני שלי, של מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית. אולי זה בעד רעיון או בעד רעיון ציוני אחר, שארץ ישראל השלמה עדיף על כל דבר אחר. הדיון הזה לא מתקיים בכלל. כלומר, בציבור הישראלי בכלל לא מתקיים הדיון הזה. כל הדיון הוא בהיבט הערכתי, מה תהיינה התגובות, עד כמה הן תהיינה חריפות וכמה הן תהיינה פחות.
ואפילו ממוקד מאוד בעניינים ביטחוניים, אנחנו תכף נדבר
על זה. נכון, כי בסוף תמיד אנחנו מסתכלים על העניינים הביטחוניים, זה הדבר שמעניין אותנו. ולכאורה מנסים לייצר לנו מצד אחד איזושהי מציאות, אפילו ראש הממשלה התראיין בעיתונות של סוף שבוע בישראל היום ובמקור ראשון, הוא ניסה לייצר לנו איזושהי מציאות ביטחונית טובה יותר כתוצאה מהמהלך הזה, שזה לא נכון, כי לא, המציאות הביטחונית היום היא מציאות ביטחונית מצוינת, והמהלך הזה לא ישנה את המוד הפעולה הביטחוני של צה"ל, הוא לא יהפוך אותו ההפך להרבה יותר מורכב והרבה יותר בעייתי, מאשר מוד הפעולה היום, שבעצם אנחנו פועלים בכל השטח, ואנחנו כן טופלים בטרור, ואנחנו מסכלים טרור, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שיש להם תרומה שאנחנו אוהבים מאוד להצניע אותה, ויש להם תרומה מאוד רלוונטית ללוחמה בטרור. אז מייצרים לנו גם איזושהי תמונה לא אמינה או לא מדויקת, מה תהיינה ההשלכות גם בטווח הקצר, ובעיקר בטווח הארוך, כי אף אחד לא מדבר איתנו לאן זה מוביל אותנו בטווח הארוך. האם זה מוביל אותנו להיפרדות, או מוביל אותנו לערבוביה בינינו לבין הפלסטינים. נקודה חשובה שצריך לשים לב אליה, ואני בכוונה הולך מהסוף וחזרה להתחלה. אני יודע שיש כאלה שמעריכים שלא יהיה כלום, כמו שלא היה שום דבר משמעותי עם העברת השגרירות, למרות שזה לא סיפור דומה, ויש כאלה שרואים רק את האיומים ואת הסכנות. אי אפשר לדעת בדיוק איך השטח יתנהג. דרך אגב, ההתנהגות היא לא תהיה התנהגות מיידית. היא תהיה התנהגות שמתפתחת, בסדר? מה מטריד אותי מאוד בימים האחרונים? עד היום היה לנו לוקסוס שאנחנו לא אוהבים להודות בו, שמחמוד עבאס, שעומד בראש הרשות הפלסטינית, שבחר בדרך המסע ומתן על פני דרך הטרור, דרך אגב, עד היום מחמוד עבאס, כן, אבו מאזן, נגד הטרור. הוא לא מאמין שהטרור משרת את האינטרסים הפלסטיני. אפילו ברגעים אלה, הוא לא מעודד טרור עכשיו נגד מדינת ישראל, כדי למנוע ממנה את הסיפוח. דרך אגב, הוא פועל עכשיו כדי למנוע את הסיפוח. הוא פועל למנוע את הסיפוח באמצעות לחץ בינלאומי.
באמצעות ההכרזה על כך שהוא לא מחויב יותר להסכמים.
נכון, וגם שהוא לא מחויב יותר להסכמים, והם גם מתוך רצון להסתכל על הרשות הפלסטינית, אולי כבר לקבל איזו הכרה בתמורה של מדינה שנתונה תחת כיבוש ישראלי, כלומר, להשיג גם איזה שהם בונוסים לגבי ההכרה, מה שהם לא הצליחו לקדם בעבר, בכל מיני פורומים בינלאומיים שהם פעלו בעניין הזה. אבל הוא עדיין רלוונטי עד יולי, ואולי בפרק הזמן שבין יולי לנובמבר, כן? יש פרק זמן מאוד משמעותי שבין יולי לנובמבר מה יקרה. מה יקרה בנובמבר זה הבחירות בארצות הברית. האם טראמפ ימשיך לאייש את הבית הלבן לארבע שנים נוספות או לא? פרק הזמן הזה עדיין הרשות הפלסטינית יכולה לנסות לשחק ולשלוט, נקרא לזה לשלוט במצב, או להיות הגורם המרכזי שקובע את כללי המשחק. Once סיפחנו, והרבה יותר גרוע, once טראמפ נשאר עוד ארבע שנים בבית הלבן, אני חושב שיילקח מהרשות הפלסטינית הכוח לנהל את העניינים, והרחוב יתחיל לנהל את הנושא. כלומר, הרחוב הפלסטיני יגיד, לא הבאתם אותנו לאן שהבטחתם לנו, לא הצגתם לנו את החזון שלכם של מדינה, לא הצלחתם לקדם את האינטרסים שלנו, אז אנחנו לוקחים את העניין לידינו. אנחנו כבר רואים, דרך אגב, התעררות בתנזים שהיה מורדם הרבה מאוד שנים, ותחילה של ניצנים שהרחוב ייקח את השליטה, ושהרחוב ייקח את השליטה, אנחנו במצב אחר לגמרי, וצריך להיות מוכנים למצב הזה, ולא סתם מערכת הביטחון עושה בימים האחרונים סוג של משחקי מלחמה כדי להבין את האתגרים האלה.
ציפי, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע על הצד הישראלי, קודם כל לגבי השיח התקשורתי וגם לגבי מגמות בדעת הקהל.
אוקיי, אז אני אנסה לשזור בין, בעצם גם בין השיח התקשורתי וגם בין השיח הציבורי, כי אני חושבת גם לאור מה שאודי אמר, יש לתקשורת חשיבות, במיוחד בנושא כזה, חשיבות רבה מאוד. כי בעצם מי שמקשר בין המציאות הזו של המציאות במיוחד בתחום הזה לציבור זאת התקשורת, הוא ניזון ממנה, ובניגוד לנושאים אחרים זה נושא שאין לו בכלל, זאת אומרת חוץ מאשר מי שגר שם, אין לו, זה גם לא משליך עליו והוא גם לא בא במגע, הוא לא באמת מרגיש את מה שקורה. אז כמה דברים, אחד על הדיון לטווח קצר ולטווח ארוך. אז בדרך כלל התקשורת עוסקת באמת בהיבטים המיידיים, זה האופי שלה גם. ואני חושבת שפה יש לה תפקיד מרכזי, ואני אסביר למה אני מתכוונת. היום המציאות התקשורתית שיש לנו כבר די הרבה שנים, היא שיש גיוון בהיבטים האלה, המדיניים, פוליטיים, ביחס למה שהיה בעבר. יש לנו את בשבע, יש לנו את מקור ראשון, יש לנו את ישראל היום, שזה מאוד מאוד משמעותי. ולכן אנחנו לכאורה חשופים מגוון רחב יותר של קולות. זה לא אומר אבל שהציבור חשוף לזה יותר, כי כל אחד בדרך כלל קורא את מה שמתאים לו, נחשף למה שמתאים לו. מה קורה בסיקור התקשורתי? אנחנו רואים הבחנה מאוד מאוד ברורה בין סיפוח לריבונות, ויש משמעות מאוד מאוד גדולה לשימוש במינוחים האלה. וזה קצת מזכיר אולי את השיח שלנו הרבה מאוד שנים, מדינה פלסטינית לעומת שתי מדינות, שזה אותה, בעצם אותו הדבר, אבל המינוח יכול להשליך גם על האם אני מקבל את זה, לא מקבל את זה. אז בעיתונות של הימין, בישראל היום, אנחנו רואים ריבונות בארץ, מהצד השני אנחנו רואים סיפוח. סיפוח מגיע עם היבטים שליליים, ריבונות מגיע עם היבטים חיוביים. מה נמצא באמצע? אנחנו רואים באמצע את הטלוויזיה, מאוד משמעותית ביחס לחשיפה של הציבור, שם יש יותר נטייה לסיפוח, בכאן, בחדשות 12 וגם בידיעות אחרונות, טיפה יותר שימוש בביטוי סיפוח וציטוט של גורמי ביטחון, מה יכולות להיות להשלכות בטווח המיידי. עכשיו, אז הדברים האלה משמעותיים כשאנחנו מסתכלים על מה קורה בקרב הציבור גם. ומה אני רוצה בעצם להגיד מה קורה בקרב הציבור. אז הדבר הראשון והמשמעותי, אני חושבת, זה שהציבור, הסוגיה לא מעניינת אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כבר תקופה ארוכה, עוד לפני הקורונה, וקל וחומר אחרי הקורונה. זה לא סוגיה שמעניינת אותו מלכתחילה, אבל היא לא מעניינת אותו עוד יותר אחרי הקורונה, והיא גם לא נוגעת אישית לרוב האוכלוסייה בישראל, כי הרוב לא מכירים את השטחים, לא מגיעים לשטחים, אז זה דבר מרכזי.
כשאת אומרת לא נוגעת, הכוונה היא שכששואלים מישהו, האם זה בכלל רלוונטי לך, מה התשובה?
אנחנו, תראו, למשל, אם אנחנו שואלים את השאלה, מה האיום המשמעותי בעיניך, עד כמה הסכסוך, אז זה נמצא בירידה. השנה באופן מיוחד זה נמצא בירידה, אני מדברת עוד אפילו לפני הקורונה. אני מניחה שאם היום היינו שואלים, אז זה גם היה פחות רלוונטי לרוב הציבור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחכות לראות, אני תכף אגיד גם מה יכול לשנות את, זאת אומרת, מה יכול לגרום לשינוי בקרב דעת הקהל, ביולי למשל. זאת אומרת, כן יש גורמים שמשנים את דעת הקהל ואת החשיבות שהיא מייחסת לנושא הזה.
רגע, אבל אני משליחה שאני כן. מפריע לך, אבל יכול להיות שהציבור יותר חכם מאיתנו,
אוקיי.
והוא מבין שזה לא יקרה בסוף.
אוקיי, אז אני אענה לשאלה הזו. אז א', הציבור מאוד סקפטי. בכל דבר. Okay. גם לגבי, אם אנחנו שואלים, היפרדות, שתי מדינות, הוא כבר למוד אכזבות, ומבחינתו, זה, גם אם הוא רוצה משהו, הוא תומך, תכף אני אגיד באיזה עמדה הוא תומך, אז גם אם הוא תומך בזה, אז כמו שאודי אמר, הוא כבר לא מאמין ש, שמשהו יקרה, בין אם לטוב ובין אם, זאת אומרת, אין לו, מקסימום הוא יכול להאמין שיקרה משהו רע ותהיה אינטיפאד, אבל הוא, לא, הוא מאמין בגדול שהמצב הקיים יימשך. זאת אומרת, מבחינתו, משהו, כמו שאודי אמר, המציאות, זה גם תפיסה פסיכולוגית של בן אדם ביחס לחיים האישיים שלו. זאת אומרת, מה שהיה הוא שיהיה, זה שהיא משאלת לב.
סטטוס קבוע הוא שבעצם קובע את המהלכים.
כן, זה מה, אני סליחה שאני מתערב לך בדברים, אבל זה מעניין, כי גם שאנחנו שואלים את האנשים, לא יודע אם ציפי התכוונה להגיד את זה, אז אני גונב לך את הפריט המידע הזה, ששואלים אותם, והיה ונעשה, מה יקרה אחר כך? הרוב אומרים, יהיה אותו דבר. זאת אומרת, כבר התרגלו למצב הזה, הוא בסך הכל מצב יחסית רגוע, יש לנו ביטחון, יש לנו יציבות, שיהיה אותו דבר.
כן. כן, ויותר מזה, גם כששאלנו השאלה חדשה, מה יקרה בעתיד אם לא, אם היא תהיה מדינה אחת, האם האופי יהיה יותר דמוקרטי, יותר יהודי, או שיהיה בדיוק כמו עכשיו, מסתדר עם הכל? מסתדר עם הכל. כל סבבה, מה שנקרא. זאת אומרת, הכל יימשך, ואני מקשרת את זה בכוונה לתקשורת, לטווח הארוך, כי אם הדיון בתקשורת, אני חושבת שהכוח של התקשורת פה הוא רב מאוד. זאת אומרת, אם אני מחזירה את זה למה שאודי אמר קודם, אם אנחנו נראה כותרות בעיתון שמדברות על מה המשמעות לטווח הארוך, מה זה אומר על מדינה עם רוב יהודי, זה ערך שמאוד מאוד חשוב לציבור, שאנחנו מבקשים מהציבור, מדינה עם רוב יהודי, למה שאודי אמר קודם על ארץ ישראל השלמה, אז ארץ ישראל השלמה באיפרי, הערך הוא נתפס כנמוך מאוד. אז, ומדינה עם רוב יהודי יותר גבוה. אז מה זה אומר? עכשיו, ריבונות, סיפוח, מה המשמעות? אז יש פה כל מיני דברים שאנחנו לא רואים אותם, כי אני חושבת שהציבור חכם. זאת אומרת, אם מסבירים לו, הוא מבין. ואז היכולת שלו לקבל, להגיד, אוקיי, אני תומך בזה, או אני לא תומך בזה. מה זה אומר? מה המשמעות? היא מאוד מאוד משמעותית. וצריך גם כמובן לדבר על העמדה של המתנחלים.
בבקשה, כי זה בדיוק היה הנושא הבא שלו רציתי לשאול אותך. אנחנו שומעים בימים האחרונים קולות רקע שהם כבר יותר מסתם רכשים, אלא ממש עימות בתוך הימין, בין מגמות של תומכים למגמות של מתנגדים. כן. איך זה בא לידי ביטוי?
אז ככה, תראה, המתנחלים, יש שם כמובן איזושהי מחלוקת פנימית. יכול להיות שיש כאלה שזה מפתיע אותם, שמתנגדים לזה. היינו חושבים שלא, באוטומט, הם התמחו, הנה זה, לכאורה, אגב, גם הציבור, כשאנחנו שואלים במחקרים שלנו, מחקרי דעת קהל, אז אנחנו רואים שבאמת יש הרבה יותר תמיכה בסיפוח בימין מאשר במרכז או בשמאל.
בימין זה שיעור של בערך 70% תמיכה בסיפוח, נכון?
כן, אז זהו, זה מעניין, בגלל שכשאנחנו שואלים, אנחנו בודקים היפרדות, אז הימין תומך בהיפרדות כמו שהמרכז והשמאל. כשאנחנו שואלים את ההיפרדות, לא שתי מדינות. אז יש פה משהו מאוד מאוד טריקי ואמביוולנטי. כי כאילו מצד אחד כן הם לא, כן יש כאן איזושהי הבנה שהיפרדות זה דבר טוב, לא שתי מדינות.
כן.
היפרדות זה דבר טוב, כי מבינים שיש כאן איזושהי בעיה עם מדינה עם רוב יהודי, גם בימין.
היה אצלנו במכון, נערכנו שר מאוד בכיר, אני לא אנקוד בשמו, ושאלנו אותו בעד מה אתה, אז הוא אמר בעד היפרדות. אמרנו לו, כלומר בעד שתי מדינות, הוא אמר, לא, 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 אני נגד שתי מדינות, אבל אני בעד היפרדות.
כן.
אני רוצה שנייה, אני מפריח כל הזמן, אני מצטער. יש איזה שני מונחים שעושים בהם בלבול, ואני רוצה לשנייה להבהיר אותם. בין הפרדה והיפרדות. היפרדות זה הרעיון שבנוי בערך על על הפחד. הרי אנחנו מוזנים ומונעים מפחדים, נכון? לימדו אותנו שכל הזמן צריך לפחד, אנחנו מונעים לא מאיזה אידיאולוגיות, אלא מפחדים. אז זה בנוי על הפחד של השמאל, שהוא פוחד מאוד מהעניין הדמוגרפי. הוא רוצה להיפרד מהפלסטינים מבחינה דמוגרפית וגיאוגרפית, כדי לשמור על מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית. לעומת זאת, אצל הימין, הפחד העיקרי הוא הפחד הביטחוני. ברור לו מאליו שאם תקום מדינה פלסטינית, זה יהפוך להיות כן צרעות שממנו נותקף, שהמצב הביטחוני יתערער, ושכל הארכי פרחי השליליים יגיעו וינצו את הפלטפורמה הזאת כדי לתקוף את ישראל. ולכן הוא מאוד מפחד מהרעיון של מדינה פלסטינית. עכשיו, מה הבעיה כרגע בהצעה? מצד אחד מגיע נתניהו ואומר, חבריה, מעולם לא היה מצב שהמעצמה הגדולה, ארצות הברית, הכירה בכך שמותר לנו לספח, או שהתנחלויות חוקיות. תמיד מבקשים מאיתנו לתת, ופה פעם ראשונה אנחנו מדברים על מה שאנחנו יכולים לקבל. אז למה לנו לפספס את ההזדמנות הזאת ולא לקחת את מה שצריך לקבל? אבל לעומת זאת, אותם מתנחלים, בעיקר אלה שפוחדים מההשלכות השליליות, לא רק אלה שרוצים את ארץ ישראל השלמה, אלא גם פוחדים מההשלכות השליליות. אומר, רגע, אבל זה מדינה פלסטינית הרעיון, כי בתמורה צריך להסכים למדינה פלסטינית. זה אומר צירים ארוכים וצרים שעוברים דרך טריטוריות פלסטיניות ליישובים שלנו. איך אפשר לחיות בתנאים כאלה? כלומר, אין פה בתנאים האלה גם ביטחון. אז פתאום דווקא אלה שצריכים לזנק בהתלהבות ולעודד את הרעיון, אומרים, רגע, זה לא רעיון טוב, אנחנו לא רוצים את החלק הזה של הרעיון של מדינה פלסטינית ושל צירים ישראלים שעוברים דרך טריטוריות פלסטיניות.
עכשיו, סביב ההבדלים התפיסתיים האלה, כמובן נכנס הרכיב הביטחוני, ואני רוצה לשאול אתכם, בתרחיש הכי אופטימי מבחינת אלה שדוחפים למדינה, לסיפוח ומדינה פלסטינית, האם בכלל יש כאן דרך ליישב בין הצדדים שמתנגדים לבין הצדדים שתומכים, ולמנוע פיצוץ, למנוע תהליך שבו לאט לאט גם המציאות הביטחונית מתעררת לנגד עינינו.
קודם כל אני רוצה רק להוסיף לגבי המתנחלים משהו חשוב. המתנחלים כן, יש שם משהו בשיח שהם רואים לטווח יותר רחוק. כי הם מדברים, אני אתן לך דוגמה, למשל כותרת בנאום בר אילן יוצא לפועל. זאת אומרת, הם כן, או למשל כותרת של אחד המאמרים, מדוע מצביע...
זה שלילי. כן, זאת אומרת, בדיוק. גישה שלילית על הנאום.
כן.
זו החיובית.
לגמרי שלילית. זאת אומרת, כן איזושהי הבנה שמשהו פה יוביל בסופו של דבר לשתי מדינות שהם לא רוצים. אז השיח שדיברנו עליו קודם של המחלוקת הוא באמת מורכב, הוא מראה שיש צד אחד כזה ויש צד אחד כזה, שכן כן יש שם הבנה מה זה אומר לטווח רחוק, אז זה סתם ככה במאמר מוסגר. לגבי ההיבט הביטחוני, אני אולי אגיד ככה, אם אנחנו, דעת הקהל היום היא מצד אחד היא גם תומכת בהיפרדות, אבל אנחנו רואים גם עלייה מאוד גדולה בתמיכה בסיפוח. ואני לא אכנס לעומק, אין לנו מספיק זמן לזה, אבל אני כן אגיד, מה בכל זאת יכול לגרום לגרום לאיזשהו שינוי? מה נראה אולי ביולי? מה יכול להיות ביולי שיזיז את דעת הקהל? הרי אמרתי קודם שלא אכפת לה, שהנושא לא נוגע לה. אז דעת הקהל הישראלית לאורך שנים בסוגיה הזו, היא נעה רק ממקום אחד, מהמקום של פיגועים. ולכן הנושא הביטחוני לטווח קצר, אני לא מדברת כרגע עכשיו לטווח רחוק, הנושא הביטחוני הוא נושא מאוד מאוד משמעותי. אם השיח התקשורתי ילך למקום של עזרות של מערכת הביטחון, ולמקום של מה זה אומר, מה המשמעות עם הרשות הפלסטינית, כי צריך גם להגיד שדעת הקהל תומכת במצב הקיים, היא רואה בזה רע הכרחי. זאת אומרת, הסיפור של הרשות הוא סיפור מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם זה יחדור לשיח, ואנחנו נראה גם איזושהי השלכה ביטחונית שנוגעת לפרט באופן אישי.
כלומר, אם יתחיל חלילה גל של פיגועים, אז אנחנו נראה השפעה מיידית
לדעת הקהל. נראה השפעה מיידית לגמרי.
כן, נשאלו את השאלה, בשביל מה אנחנו משלמים את המחיר הזה? מה זה שינה את המצב? כאילו, מה זה עכשיו גרם למשהו שינוי מהותי? כי אף אחד לא יכיר במהלך הזה של הסיפוח, כן? לא העולם יכיר בו, אולי רק ארצות הברית. וגם אצלנו, לרוב האנשים, הנושא הזה לא ישנה את אורחות חייהם, אלא יכול להיות רק לפגוע, אם אכן יהיה פתאום פעילות של טרור. יש עוד סוגיה ששאלת בהתחלה, וצריך לדבר עליה, זה על ירדן. כי גם, כאילו, יש כאלה שמתייחסים לירדן, בעיקר אלה שתומכים במהלך, אומרים, ירדן לא תעשה כלום, ירדן צריכה אותנו, וירדן שבויה בידינו. נכון, ירדן צריכה אותנו, בגלל השיתוף הפעולה הביטחוני הדוק שקיים בינינו לבינם. בימים האחרונים דיברתי, יש לי מספר חברים בירדן, כאלה שעשינו בזמנו, שהייתי אחראי על התיאום הביטחוני בין ישראל לירדן, אז אני קצת דיסקסתי אותם, איתם את המצב, ושאלתי אותם, מה קורה אצלכם? והם בכלל, ההקשר שהם רואים של המהלך הזה, הוא הקשר שונה לגמרי. הם אומרים, ההקשר בריאתם, שאתם רוצים שירדן תהיה המולדת החילופית. בעצם זה חלק מהתפיסה שלכם, כן? הם כל הזמן חושדים בימין בישראל, שהוא רוצה להעתיק את הבעיה הפלסטינית מיהודה ושומרון לירדן. ככה הם רואים את זה. לכן ההתנגדות בירדן היא התנגדות הרבה יותר גם רגשית, כי הם אומרים, רגע שנייה, אתם הולכים להטיל עלינו את הבעיה, ובעצם כל הממלכה האשמית תאוים, בעצם המשכה של הממלכה זה יאוים בעניין הזה. אנחנו צריכים להסתכל על ירדן, כי ירדן, כל הזמן מדברים ביטחון, 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 העומק האסטרטגי של מדינת ישראל זה ירדן. ירדן, שיתוף הפעולה שאנחנו עושים עם ירדן, מונע שעל גבולנו המזרחי באמת, שזה נקרא לגבול המזרחי הביטחוני שלנו, גם היום הגבול המזרחי הביטחוני שלנו הוא הנהר הירדן. זה לא שמחר יהיה הגבול המזרחי הביטחוני שלנו הנהר הירדן, והיום הוא לא. כלומר, לא קיבלנו איזה משהו שלא היה קודם. אבל הגבול המזרחי האמיתי שלנו הוא מזרח ירדן. ששם אפשר לעצור בהנחה שיבואו כל הגורמים שחוששים מהם, האיראנים, או פתאום יקום דאעש מחדש, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ההתמודדות, יש לנו עומק אסטרטגי משמעותי, שיחד עם הירדנים, בשיתוף פעולה, אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו מרחב ביטחוני משמעותי. את זה אנחנו עלולים להפסיד. גם אם לא יהיה מלחמה עם ירדן, כן, ולא תהיה מלחמה עם ירדן, אבל את זה אנחנו עלולים להפסיד. כל מערכת השיקולים הזאת, וזה מה שמטריד אותי, כל מערכת השיקולים הזאת לא מובעת לשולחן. לא משתפים...
גם לציבור.
לא משתפים את הציבור בדברים האלה. שצריך בסוף להחליט מה ההשלכות השליליות, מה ההשלכות החיוביות למי שרואה, אני מתקשה לראות, ולהגיד, האם זה נכון לעשות את זה? האם המאזן הוא כזה שמצדיק לעשות את המאמץ? אין דיון כזה. וזה מטריף, כי באמת, ציפי לא אמרה את זה בצורה בולטת, רוב הציבור תומך בסיפוח היום. רוב הציבור היום, 55% תומך בסיפוח. הוא לא מאמין שזה יקרה, אבל הוא תומך בסיפוח. דרך אגב, תמיד השאלה מה זה, איזה אופציות מציבים לו. שמציבים לו רק אופציות שונות של סיפוח ולא סיפוח, הרוב תומך בסיפוח. שמציבים לו אופציות של סיפוח, המשך המצב הקיים, הסדרי מעבר, כל מיני דברים אחרים, פתאום זה מתחלק קצת אחרת. הוא רואה את הציבור כאילו מסתכל על העולם קצת בצורה יותר רחבה. והבעיה המרכזית, שאנחנו לא מאפשרים לו, לא נותנים לו כלים, לקבל את ה... לשקול את דעתו ולהבין מה נכון ומה לא נכון עבורנו.
אז תודה רבה ששיתפתם אותנו בתובנות האלה, ורק נאמר שהדיון הזה מתקיים בעקבות כנס מקוון שנערך במכון, הסיפוח לאן הוא מוביל, אפשר גם אותו למצוא באתר המכון. אודי וציפי, תודה רבה לשניכם.